הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. מגילת אסתר. במגילת אסתר, כאשר אסתר שומעת את הבשורה שמרדכי בשער המלך הוא בלבוש שק, הוא בצער תענית וסיגופים. היא שולחת שליח לשאול, מה זה? על מה זה? אומר המדרש, מה זה? על מה זה? מה המשמעות של השאלה ששואלת אסתר את מרדכי? מה מקופל במילים מה זה ועל מה זה? כתוב בספר שמות, אז ישיר משה זה כלי ונביאו. היא שאלה, האם בני ישראל עברו על זה כלי וענווהו? מה זה? על מה זה? עוד היא שאלה, האם הם עברו על הציוויים שבלוחות שעליהם כתוב מזה ומזה הם כתובים? מה זה ועל מה זה? לכאורה, אם בני ישראל עברו על הציוויים של מזה ומזה הם כתובים הלוחות, עשרת הדיברות, בתוך עשרת הדיברות מקופלים תרי"ג המצוות, אז יש גזרה של כליה, זה מובן, אבל למה היא גם דואגת ושואלת מדוע הם לא מקפידים על הידור מצווה זה כלי וענווהו? כדי להבין את זה בואו ניכנס אל סיפור המגילה. הגמרא במסכת מגילה דף ט"ז מספרת, כאשר נצטווה המן על ידי אחשוורוש להרכיב את מרדכי אל הסוס, המן הולך לחפש את מרדכי. מרדכי, הוא לא יודע שהולכים להרכיב אותו על הסוס. הוא ביום צום כי הוא צם על הגזרה, מרדכי נמצא בבית המדרש. המן הולך עם הסוס, סוס מלכות ובגדי מלכות להרכיב את מרדכי, ומרדכי עוסק בשיעור עם התלמידים שלו, והמן נכנס אל בית המדרש ושואל, במה אתם עוסקים? נאמר להמן, בזמן שבית המקדש היה קיים, מי שמתנדב מנחה מביא מלוא הקומץ סולת, וכך הוא זוכה לכפרה. זה מה שמלמד אותה מרדכי בבית המדרש, זה גם התאריך ט' זין בניסן, זה היום הראשון שמביאים את העומר, אם כן לומדים על המנחות. אמר המן, המנחה שלכם מלוא הקומץ, כמח שאתם לוקחים לקורבן, מנחה, הוא דוחה את 10,000 כיכר כסף שלי, הלכות הקמיצה, שלכם דחו את העצה שלי לפגוע בעם ישראל. מהי משמעות הדברים? מה הקשר? מה הסוד? אומרים רבותינו בירושלמי, פרק ג' הלכה ב' של מסכת יומה, רבי חייא, רבי שמעון בן חלפתא, הלכו בדרך, ראו את הילד השחר שבקעורה. אמר רבי חייא, כך היא גאולתן של ישראל כמעה, כמעה, ככל שהיא הולכת, היא מהירה, יותר ויותר. כך היה עם מרדכי, בהתחלה הוא יושב בשער המלך, אחר כך המן לוקח את הסוס ואת לבוש המלכות ומלביש את מרדכי, אחר כך מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, אחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, הייתה הדרגתיות בגאולה של עם ישראל. כדי להבין את הדברים בואו ונראה את ההבדל בין המן לבין מרדכי. המן זוכה לגדולה, המלך אחשוורוש גידל את המן. אחרי שהוא גידל את המן, המן כבר הפך את עצמו לעבודה זרה, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, שזו הסיבה שלא רצה מרדכי להשתחוות להמן. ולמה? בגלל שהמן עשה את עצמו לעבודה זרה. אם המן הופך את עצמו לאדם מכובד שלכרוע אליו, זה סימן של כבוד, אפילו כבוד גדול. אומר רשי בסנהדרין סמך א', זה בסדר, היה מוכן מרדכי לוותר ולא להתגרות ברשע שהשעה משחקת לו. אבל המן כבר הפך את עצמו לעבודה זרה, זו גאוותו הגדולה של המן, ולכן מרדכי לא מוכן להשתחוות. לעומת זאת, מרדכי הוא ביישוב הדעת, בשלווה לכל אורך הדרך, הוא לא מגיע לייאוש, לא לתסכול או לאכזבה או למשבר, הוא מתון מתון מתוך התבטלות והכנעה מתמדת לכל אורך הדרך. וכאשר המלך אחשוורוש מצווה את המן להרכיב את מרדכי על הסוס, כבוד גדול יהיה למרדכי. המן חשב שהמרדכי הזה ראוי לו. אבל כשהמן לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא נופל אל זרועות הייאוש. הרי אם נחשוב על זה, בשעה שמרדכי על הסוס קורא, המן בקול גדול ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. בסך הכל הוא קורא ברחובות העיר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. המן עדיין מספר 2, ראש השרים אחרי אחשוורוש. מה הבעלה הגדולה של המן? מה כבר יכול להיות? אמנם נכון שהמן רצה שמרדכי יקבל עונש, הוא רצה לפגוע בו, הוא בעיני המן. מרדכי, אדם שלילי שמאיים שלא מוכן לרוע או להשתחוות. אבל מה הבעיה הגדולה של המן? למה הוא לא אומר לעצמו? אז לא הצלחתי לכבוש כל מה שרציתי, אבל כן הצלחתי ביעדים אחרים בחיים שלי. בסך הכל, מאדם שהוא בעל מקצוע, ספר, וכל מלאכה מכבדת את בעליה, עסק קטן שהיה לו, הגיע גבוה מאוד, הגיע להיות מספר 2 אחרי אחשוורוש מכובד, אז הוא לא לגמרי משיג את כל מה שהוא רוצה. מה הבעיה הגדולה? אז מרדכי לא יקבל עונש כעת, הוא יקבל אותו עוד כמה חודשים להשמיד, להרוג ולאבד. בכל אופן, בעיניים של המן הפתרון הסופי ישנו, השם ישמור. המן עדיין ראש השרים, ומרדכי הוא סתם אדם פשוט. בלי תואר מכובד, בלי תפקיד. מה יש להמן כל כך להיבעל? אבל המן מאבד כל פרופורציה, כל היגיון, מאבד את כל שגרת החיים שלו. השגרה החשובה, המגמה הטובה, התפקיד שיש לו, את הכל הוא מאבד. הוא נכנס להתקף עצבים, כעס, תזכו לו ייאוש. הוא נכנס למשבר בגלל שאחד לא מוכן להשתחוות. הוא כמו אותו רודף שלמות, שאם משהו אחד לא מושלם, אז כל שאר חלקי החיים הטובים והמושלמים מאבדים כל משקל וכל פרופורציה. כמעט הכל מושלם בחיים של המן, חוץ עם משהו אחד. אם משהו אחד לא מתנהל לפי הדעה שלו, לפי התכנון שלו, העולם לא ישר, לא טוב ומאכזב, מבחינתו כבר אבל, חפוי ראש. הדת שלו, זו הדעת שלו, הוא בטוח יותר מדי בדעות שלו שהכל אמור להתנהל כמו שהוא רוצה, הוא מתכנן. אבל מרדכי בדיוק הפוך, כאשר הכל לא מתנהל כמו שהוא רוצה, כמו שהוא תכנן, בדיוק הפוך עם מה שהוא מצפה, כאשר הכל מתנהל אחרת מהצפוי, הוא לא רק שלא מאבד פרופורציה, אין לו תפקיד מכובד, הוא סובל מאיום עליו ועל כל העם להשמיד, להרוג ולאבד, הוא סובל מהגזרה המאיימת, ויש באמת סיבה לפאניקה, לדרמה, לייאוש, לחוסר אונים. למרות שהכל נראה רע, לפי הדעה האנושית, הכל נראה מייאש, הכל נראה שחור, בכל אופן הוא לא נכנס לפאניקה, הוא לא מאבד את השלווה, את מנוחת הנפש, הוא יודע, יש מנהיג לבירה שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים, יש לו מנוחת הנפש, ללמוד וללמד, הוא מלמד את התלמידים שלו. הלכות גמיצה, הלכות הקשורות לזמן שבית המקדש היה קיים. לכאורה יותר נכון, ללמוד וללמד מצוות הקשורות לקיום בהווה, הם תחת הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד, הם בשושן, בגלות, חיים ללא בית המקדש, מה עושה מרדכי? מלמד אותם איך לחיות כאשר בית המקדש קיים? הלכות קמיצה? זה לכאורה לא רלוונטי. מה יש לדבר על בית המקדש? כיום המן המאיים על כל העולם היהודי, מה לנו להתעסק עם בית המקדש אחרי? זה הזמן להתעסק בהלכות הקשורות ל... איך נפטרים מהעולם רחמנא ליצלן? לחזק את הביטחון שהמוות יהיה מוות לקידוש שם שמיים. מה מלמד מרדכי הלכות קמיצה, הלכות הקשורות לבית המקדש? מניין שלוות הנפש ללמד הלכות קמיצה, הלכות הקשורות לבית המקדש? אלא זה בדיוק מרדכי, הוא לא מתייאש, כי אין ייאוש, הוא לא מגביל את החיים שלו לדעה, דעת בני האדם. ההיגיון של בני האדם הוא לא חזות הכל. הקדוש ברוך הוא יכול לסובב את הסיבות ולנהל את המציאות בצורה כזו שתמיד בסוף הדברים והמציאות תסתדר על הצד הטוב ביותר, הרבה יותר ממה שחשבו בני אדם. הדעת של בני האדם מוגבלת למה שהם מכירים, למה שהם יודעים, לא למה שבאמת יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, בעולם שהוא ברא אין מה שיגביל אותו. גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. אין מעצור להקדוש ברוך הוא, אין מי שיגביל את הבורא. איפה פוגש האדם את ההגבלה של הבורא? בדעת שלו, בדעה שלו, הדעת של האדם היא המגביל את הבורא. רק שם מגביל האדם את בוראו. לכן הוא כועס, לכן הוא מתוסכל, לכן הוא מאוכזב, לכן הוא מיואש, לכן הוא משועמם, לכן רע לו. הדעת של האדם היא המגבילה את האדם. מרדכי לא סומך על הדעת שלו, הוא אומר שהדעת שלי היא רק הדעת שלי. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל במציאות, ולכן ברגע אחד יכולה ישועה להגיע, הוא לא מתוח, אלא רגוע ושלב, באמונה שלמה, יודע שהישועה תגיע. איך? הוא לא יודע, אבל ברור לו שהעולם מנוהל על ידי בורא עולם, ולא אחשוורוש או המן, לא רק שהוא לא נופל אל זרועות הייאוש, אלא ברגעים האלה הוא מלמד את ילדי ישראל בשושן את הלכות קמיצה, מה היו עושים בבית המקדש. לא רק שהוא לא דואג לקיום היומיומי של עם ישראל, הוא מצפה לבית המקדש. הדעת שלו במקום אחר לגמרי. בזמן שיא המשבר הוא עסוק איך אפשר להגיע לשיא הגאולה, לבית המקדש. אין ייאוש. מאיכן מגיע הייאוש של האדם? כאשר יש לו דעה, דעת עקומה. לכן בפורים האדם יאבד את דעתו, מתבשם עד לא ידע. בין ארור המן לברוך מרדכי, הוא לא אמור לדעת. מה קורה? הוא אמור לוותר על הדעת שלו, ובכך לוותר את האמון המוחלט שלו בבורא עולם. הוא מאבד את הדעת שלו וכבר לא יודע מאיכן תגיע הישועה, מברוך מרדכי או מארור המן. אין לו תשובות, הוא גם לא מחפש תשובות, הוא מחפש להאמין ולעשות מה שצריך לעשות. הוא סקרן לדעת איך תראה המציאות, אבל לא לחוץ לדעת איך המציאות העתידית תסתדר ותיתן מענה לצרכים שלו. הוא רק סקרן איך ייראה העתיד של האדם. הוא בטוח שיהיה טוב, כי מי שבוטח בהשם החסד יהיה סביבו, כפי שאומר דוד המלך בתהילים, זוהי עבודת השם להאמין שיהיה טוב. מהמקום הזה אפשר להבין, אסתר אמרה שני דברים. מה זה? על מה זה? מה זה על מה זה? האם הם עוברים על מה שכתוב בלוחות, עשרת הדיברות? מה זה? על מה זה? שמזה ומזה הם כתובים? או שהם עוברים על זה כלי וענווה ולהדר במצוות? מה אסתר רוצה לומר בזה? העם חשב שהוא עובר על עשרת הדיברות. הם חשבו שהם כבר לא בסדר, הם יותר מדי הריצו את תרבות אחשוורוש, נהנים מסעודתו, ויתרו על התורה ברמה מסוימת. כמובן, גם על זה כלי וענווהו להדר במצוות. אומרת אסתר, אל תיפלו אל זרועות הייאוש. אם נפלתם זה לא נעים, זה קשה, אבל זה לא חסר סיכוי, זו לא סיבה לוותר על זה כלי וענווהו. על הידור מצוות, זוהי רק נפילה נקודתית, כך אומרת אסתר, אם נפלתם בסעודה נהנתם מסעודתו של אחשוורוש. נכון שמידת הדין מקטרגת, נדמה שאין סיכוי, אבל על ייאוש. לא רק שתנסו לחזור למסלול של תורה ומצוות, תנסו גם לחזור למסלול של הידור מצוות. אל תוותרו על השאיפות, אל תוותרו על הגדלות שיכולה להיות. הלב שמחה מגור אומר רעיון נהדר. בתלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק ח' הלכה ח', מסופר על רבי יוחנן וריש לקי שנכנסו למחץ, פגש בהם עני אחד, ביקש נדבה. אמרו לו, כשנצא מהמחץ ניתן לך. כשיצאו מצאו אותו מת. אמרו, כיוון שרצינו לעזור לו בחייו, נעזור לו במיטתו. הם הביאו אותו לקבורה ומצאו שהיה לו בכיס הרבה כסף. אם כן, הוא לא מת מרעב, כמו שהוא הציג את עצמו. אומר הלב שמחה, רבי יוחנן וריש לקיש, הרי יכלו להיות מיואשים ולחוס על עצמם לומר, עוד פעם, עם רגשות אשמה וחרטה, איך נפלנו, איך טעינו, למה לא פעלנו בצורה הנכונה, למה לא עזרנו לו. אבל הם בעיניים שלהם טעו ומיד תקנו, לא התייאשו, אלא מיד עם תקווה לשפר, מיד המשיכו כרגיל את החיים. הצטערו מאוד, אבל אמרו מיד, קדימה, לקום לתקן, לעשות, לשפר. מה עושים כדי לשפר? לעשות שינוי, להגיע למקום טוב יותר, למקום שונה, מה אפשר לעשות? אולי באמת היינו בכך שלא מיד נתנו מענה לצרכים שלו, כך הם יכולים לחשוב. מה עושים כעת? מה הדבר הטוב ביותר כעת לעשות? לגבור את אותו אני, והם עשו את זה, בלי יותר מדי לייסר את עצמם על העבר. בוודאי, חובה ללמוד מטעויות, אבל לא מייסרים את עצמם על הטעויות של העבר, אלא מיד עסוקים בלתקן. זה הלימוד שמלמדים אותנו רבי יוחנן וריש לקיש, וגם מרדכי ואסתר. לא להתייאש, אין ייאוש, רק תקווה. יש לאדם קיבעון מחשבתי ונדמה לו שהישועה של הבורא מוגבלת. מרדכי מלמד, בכל זמן יש להיות ממוקד בעתיד טוב יותר, ובשיא הגלות הוא מלמד הלכות קמיצה. הוא מלמד את ההלכות איך להתנהל כשבית המקדש קיים, למרות שהם כל כך ירוקים משם. אסתר מלמדת גם בשפל הרוחני צריך לשאוף, לא רק לקיום מצוות. מה? הם עברו? על מזה ומזה הם כתובים? מה זה? ועל מה זה? שואלת אסתר. עברו על מזה ומזה הם כתובים? אבל לא רק על זה, היא שואלת על הלוחות, אלא מה זה ועל מה זה? האם גם הם ויתרו על זה כלי וענווהו? מדוע הם מוותרים על הגדלות? נכון שהם נפלו, נהנו מסעודתו של אחשוורוש, אבל למה ליפול יותר מדי? נכון, הם ישנים מהמצוות, אבל למה להתייאש? היא שואלת מה זה, על מה זה? למה העם החליט לוותר לא רק על הלוחות הכתובים מזה ומזה, אלא גם על זה כלי וענווהו? לא, בוא נשאף להכל, לשיא הגדול ביותר שיכול להיות. כך מלמדים אותנו רבותינו. אדם אחרי שיזכה לאריכות ימים ושנים טובות, עתיל ייתן דין וחשבון. למה כתוב? עתיל ייתן דין וחשבון. היה נכון יותר לומר, עתיל ייתן חשבון ודין. קודם כל נעשה חשבון, יתרונות, זכויות וחובות, ולאחר מכן מה הדין? הדין אחרי החשבון. למה לעתיד לבוא יהיה עם האדם דין וחשבון? התשובה היא, קודם כל יהיה דין עם האדם. דין, זכויות, חובות. אבל אז יש עוד משהו. יש חשבון. הדין זה על החסרונות, המעשים השליליים או החיוביים. אבל גם חשבון, על חשבון הזמן, מרץ, אנרגיה, כישרונות, הכל הלך לאיבוד. הכל לא היה מנוצל. לעשייה ערכית יעילה נכונה, גם על זה ייתן האדם את הדין. הוא בריא, הוא מרגיש טוב, יש לו יכולת לעזור, כלכלית, חברתית, לתת עצה, לדבר, לסייע, חסד, השפעה. למה? למה הוא לא מילא את הייעוד שלו? למה הוא לא הגשים את הייעוד והמטרה? גם בשפל, כאשר האדם נמצא במצב שהוא עושה עבירות, הוא עתיד ייתן דין על העבירות, אבל לא רק דין, אלא גם חשבון. באותו זמן שעשה האדם את העבירה, הוא יכל באותו זמן גם להיות במגמה של ייעוד, מימוש הייעוד והתפקיד שלו. הוא עתיד ייתן דין על העבירה שהוא עשה בחשבון, על זה שהוא לא ניצל את מי שהוא יכול להיות, לא מימש את הייעוד שלו. הוא לא נתבע רק על המעשים השליליים, אלא גם על אותו זמן, שהוא יכל להיות טוב יותר, ערכי יותר, יעיל יותר. מרדכי הצדיק לא נותן לעובדות הקשות לעצור אותו ולחסום אותו. גם אסתר לא מתרגשת מהנפילה הרוחנית של העם, ומצפה שגם במקום הנמוך ביותר ימשיכו לשאוף גבוה, להתרומם. אין ייאוש, יש תקווה. אין גבול לבורא עולם, רק בדעתו של האדם. לכן בפורים עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מאיכן תגיע ישועה? ממרדכי שהוא ברוך, או מהטעויות של המן שהוא ארור? הקדוש ברוך הוא לא מגביל את הישועה שלו משום גורם, משום משאב, להשם הישועה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.